אהלן יואב.
אהלן גלעד, צהריים טובים.
צהריים אצלך, אצלי בוקר טוב.
נכון, רציתי להגיד ברוכים הנמצאים, אבל אתה לא איתנו, ספר לנו, איפה אתה?
כן, אתה כבר הספקת להיות בארצות הברית ולחזור, אני עדיין שוהה במדינת ניו יורק, קצת צפונית למנהטן וניו יורק סיטי. לצערי עוד אין לי פה ציוד הקלטה מספיק איכותי, אז אני מתנצל בפני מאזיננו שזה כנראה יהיה קצת פחות איכותי מבדרך כלל, אני מקווה שזה לא יציק מדי.
אני אשתדל
אבל
לדבר יותר היום.
כן, רעיון טוב, שאני אדבר גם מה נעשה היום, אז באמת כנראה אתה תדבר קצת יותר. איך אתה? חזרת מ... גם כנס בשיקגו, אבל הרצאה שלך בקולומביה יוניברסיטי. איך היה? לצערי
כן.
לא הצלחתי להגיע, רק ראיתי את הוידאו, שחבר'ה אנחנו נשתף אותו בתגובות, תוכלו גם אתם לראות, אבל איך היה לך?
Yeah, אני בשבילי זה לחזור לבית שהוא לא בית כבר, אני האמת שאין מה לעשות, תמיד לפעמים שיוצאים לחול רק אז מעריכים כמה טוב פה בבית, לא שרע בארצות הברית, אבל עם כל הפגמים וההפגנות אין על המדינה שלנו. הייתה חוויה גלעד, הייתה חוויה, באמת ההיילייט היה מבחינתי בסוף אותה הרצאה שציינת, תמיד כיף, זה באמת כבוד גדול ונהניתי ו... אפילו הצלחתי לדבר באנגלית קצת, וגם הכנס היה נחמד, פגשתי כמה משקיעים חביבים ונחמדים, נספר עם קצת כמה תובנות, אבל איתם באמת אפשר גם לקרוא ומרחוק ללמוד מהם, ולא צריך לנסוע עד לשיקגו, זה באמת שהיום בעידן של היום הכל נגיש, ואפשר גם, כמו שלא זוכר מי זה אמר פעם, אפשר גם להיות... עם כרטיס ספרייה, לקבל את כל הגדולה של הרבה מהאנשים החכמים, ולא צריך להוציא את כל ה... להוציא כסף על כל הטיסות והבוג'רס. אבל בסדר, חוויה, חוויה בקיצור.
לגמרי, אתה יודע, אנחנו נראה לי אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים אצלנו בפודקאסט, העובדה שהיום כל התוכן הכי מתקדם בעולם, זמין לכל אחד מאיתנו בלחיצת כפתור, היא פשוט מתנה אדירה. העובדה שאנחנו יכולים, כל מנהל השקעות מעניין ואיכותי, להקשיב למה שהוא אמר אתמול, ישירות, בלי מתווכים של תקשורת שעורכת אותו עם מניפולציה, פשוט לשמוע אותו ישירות, לשמוע כמה מהם יושבים ביחד בכנס ומדברים ומשתפים ונותנים חוכמה, זה פשוט מעיין של ידע אדיר, שאני לא
וגם
חושב,
שהם
אני לא
כותבים.
חושב שהפנמנו עוד את גודל העוצמה של הדבר הזה ומה זה מאפשר. באמת
בדיוק,
מדהים.
בכנס כזה מעונה ומסודר עם מראיינים וקפה של סטארבקס, החבר'ה האלה, אני הרגשתי שהם נורא נורא מאוססים, אבל כשאתה קורא את האגרות שלהם ושאתה עוקב אחרי הפעילות שלהם ולא מאחורי מיקרופון ושהם מפחדים להגיד משהו כי ה-SEC שומע אותם, אז זה אפילו עדיף מהרבה בחינות. אחד מהם אמר בכנס שהוא... אתה מספר על הטבע גלעד, אז פגשתי שם את ג'ייק טיילור מהפודקאסט של Value After Hours, הוא סופר חביב, בהרצאה שלו הוא סיפר שבזמן שלו לאחר העבודה הוא פשוט יוצא מהדלת האחורית, הוא גר בקליפורניה גם באזור מבודד, ושם אוזניות, מקשיב אחורה לכל הכנסים השנתיים של ברקשייר האת'ווי במשך כל השנים האלה, ומאזין בלופ כל הזמן, וכל פעם לומד משהו חדש. אז זה הזמן שלו עם עצמו, זה הספורט שלו, הוא הולך בערים מאחורי הבית ומקשיב לבאפט.
האמת, האמת, רעיון מעולה, לקחתי לי את זה כטיפ, בסוף הפרק אני אגיד את זה כטיפ שלי.
אין בעיה.
אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה היום, יואב, התלבטנו ככה, ואנחנו, חוץ מלשים את הלינק להרצאה עצמה בתגובות, אנחנו גם נעשה תצוגה מודרכת של ההרצאה שהעברת בקולומביה, שזה בעצם, אם להגיד בקצרה, הדרך שלך לחבר בין גישות שונות של משקיעי ערך גדולים. אוקיי, בעצם הצגת שם את הגישות השונות בקרב משקיעי הערך, ואיך אתה מאזן ביניהם ומה ההבדלים. אני חושב שזה, לי זה מרתק מאוד היה לשמוע, אבל אני מכיר את זה, אז אני חושב שגם למאזינים שלנו יהיה כיף מאוד. אני אקרא לזה יואב זליקוביץ' way for value investments. למרות שכבר דיברנו, באמת עשינו פרק עליך באגרת השנתית, אני חושב שזה יהיה מעניין לראות גם מהזווית הזאת. אתה באמת מאיר שם הרבה נקודות מאוד מעניינות. אבל רגע לפני שנצלול למצגת, אתה רוצה לתת לנו את הציטוט שלך לפרק הזה?
Yeah, הציטוט שרציתי לתת במקור היה rated R, כמו שאוהבים בארצות הברית, אז אתה לא נותן לי בפודקאסט שהוא PG, כנראה 13, אם מישהו מכיר מהסרטים, אבל הבאתי משהו חלופי. הציטוט שהבאתי היום של בנג'מין גראם, שאפרופו קולומביה, כמו שאמרנו, הוא לימד שם, והוא בעצם ייסד את הבית ספר של, אתה יודע, אין, סליחה על ההקדמה, אבל אין בעולם, יותר מדי אוניברסיטאות, שיש לה ממש תוכנית לימודים להשקעות והשקעות ערך, ואני התקבלתי בזכות ישראלי, שהיום הוא יושב ראש החוג של ההשקעות שם בארצות הברית, שמש בקולומביה יש, בתוך ה-MBA program, יש תוכנית ל-Value Investing, שרק כמה עשרות אנשים מתקבלים עליה מכל תוכנית ה-MBA, אגב, אתה יודע, בכל תוכנית MBA בשנתון בקולומביה 800 תלמידים, זה מספרים מטורפים שם. אז בקולומביה יש אולי עוד איזה אוניברסיטה אחת, שתיים בעולם שיש להם את זה, אבל זה משהו מאוד מאוד ייחודי. אז חזרה לציטוט של בנג'מין גראם, שאומר, "The intelligent investor is a realist who sells to optimists and buys from pessimists." המשקיע הנבון הוא אדם מציאותי, שמוכר מניות לאנשים אופטימיים, וקונה מניות מאנשים פסימיים. נקודה מעניינת לחשוב עליה,
מדויק בצורה בלתי רגילה. מדויק בצורה בלתי רגילה. אפרופו מה שאמרת על החוג להשקעות, אנקדוטה מעניינת על ביל אקמן, שגם עליו נעשה פרק, עוד לא עשינו,
כן,
אבל
כן.
ככה כבר התחלתי קצת ללמוד עליו, ובאחד המקומות הוא מסיפר, שהוא הלך להרווארד ללמוד השקעות, ואז הוא גילה שאין שם חוג להשקעות.
נכון, לא מלמדים את זה שם.
ובדיעבד הבין שבהרווארד ביזנס סקול אין חוג להשקעות, שזה באמת מדהים, מדהים, מדהים. אבל יאללה, בוא נצלול למצגת שלך. לטובת צופינו, אנחנו נשתף אותה ביוטיוב, ואנחנו תוך כדי נשדר גם את הדברים שרואים בשקפים, למי שמאזין בספוטיפיי ובאפליקציות האודיו. אנחנו גם נוכל לשים קישור להורדת המצגת למי שירצה בפירוט למטה, אז תוכלו לעבור עליה גם כן. אז הכותרת, יואב, Value Investing from the Holy Land, הבאת את התפיסת העולם שלכם מה-Holy Land וקולומביה, סיפרת קצת על הפודקאסט שלנו שהוא בעצם זה שחיבר אותך בסוף לתום שהביא אותך לשמה, וקודם כל סיפרת, הבאת הסצנה מהזאב בוול סטריט, אתה רוצה
כן, בסוף הראיתי להם את כל הקטע, מתוך הסרט, שמי שראה את הסרט, יש בו כל מיני דברים, אבל הקטע שהראיתי, יש ביום אחד הפירמת הזאת של דקפריו עושה הנפקה לציבור של מניה, והם רוצים שכל הסוחרים שלהם יהיו בטלפון וימכרו ויהיו בהיסטריה, והיה סוחר אחד שמעונב כזה, חננה כזה, שבין כל הבלגן ואולי הוא מצא לעצמו זמן להכיל את הדג נוי שלו, היה לו דג במשרד, ופתאום ההנהלה הבחירה של הפירמה הזאת בוול סטריט קולטים שהוא באמצע הסערה מוצא זמן להכיל את הדג שלו, אז אחד מהשחקנים הראשיים הולך אליו, ניגש אליו, שואל אותו, מה לעזאזל אתה חושב שאתה עושה? והוא מתחיל לגמגם לו בחזרה, אז אותו מנהל, לפני כל הצוות, לקח את ה... הוציא את הדג מהאקווריום, ואכל אותו כמו... אכל אותו חי, מה שנקרא, בלייב מול כולם, ואמר לו, לאותו סוחר צעיר, get out of here, אתה מפוטר,
אז למה הבאת את הקטע הזה? מה הקשר שלו להשקעות ערך?
זהו, אז אני הבאתי את זה קודם כל, תמיד טוב לפתוח עם סרטון יפה, אבל הנקודה שלי הייתה ש... הייתה לתלמידים לספר להם גם על החוויה האישית שלי, שגם בקריירה של כל אחד לא תמיד מגיעים למקומות שהכי משתלבים בהם והכי מסתדרים, ואני שהתחלתי כשכיר בעולם ההשקעות במדינת ישראל, קצת מקצין פה, אבל הרגשתי קצת כמו הבחור הזה, הרגשתי מאוד אאוטסייד, הרגשתי שכולם צועקים ומנסים לתזמן את מחירי הסחורות, ואני כל מה שעניין אותי לעשות זה לקרוא בשקט שלי, וזה די בלט ולא אהבו את זה שם, ובסוף באמת I was fired, אבל בסוף מבחינתי לשמחתי לפחות זה יסתדר לטובה, ולכן המסר שלי היה שגם אם אתם מתחילים בקריירה במקום שאתם מרגישים קצת לא במקום, זה לא סוף העולם.
אבל אני חושב שיש פה, כמו שאנחנו רואים הרבה, second layer of thinking, כי בעצם יש פה עוד אמירה, סלח לי שאני...
לא, אני עדין, תגיד לי למה אני...
אולי חצי פסיכולוג, לא, אבל יש פה באמת נקודה, שמדברת גם על תפיסת העולם של השקעות ערך, שבפירמת השקעות, ושוב, הזאב מוול סטריט זה הקצה של הקצה של הקצה, כן, ולא ברור. כולם ככה, אנחנו לא רוצים שכולם יחשבו שהם באמת, אבל יש בזה מהעקרונות האלה, כלומר, בסופו של דבר, הרבה מבתי השקעות וגופי השקעות, מוול סטריט ועד רוטשילד בישראל, הם גופים שבעיקר עסוקים בלקנות ולמכור, שהם מקבלים עמלות על הטרנזקציות, דרך אגב, גם עמלות פיזיות וגם התרגשות אישית, כלומר, האקשן הוא בלמכור, הנה יש פה חברה מעולה וטובה ואני מכור והתלהבות והייפ. בעוד שאותו בן אדם, הוא לא בהכרח עסוק בפעילות קנייה ומכירה, הוא עסוק בחשיבה, הוא פה קצת מאכיל את הדג שלו, אבל בעצם זה תפיסת העולם, שמשקיע ערך, מנסה לחשוב, לעשות פעולות אינטליגנטיות, ולא ללכת מפני ההתרגשות האנושית, ואני חושב שזה באמת נקודה...
כמו שאמרנו על ג'ייק, שהולך לטבע לחשוב, אז ג'ייק טיילור בתחילת הפרק, אז ממש כך, אגב, את השקף הזה דילגתי, החלטתי לא להכניס פוליטיקה, קראתי להרצאה בהתחלה, Making Value Investing Great Again, בסוף אפשר לדלג על זה, לא רציתי להביא להם תמונות של טראמפ, אני לא נכנס לפוליטיקה, סיפרתי להם בקצרה על הפעילות שלנו, על שאחרי ש-I was fired, שפתחתי בעצם עיסוק עצמאי, שמתי פה תמונה של שלי ושל מתן, שעוד היינו צעירים ויפים, שיצאנו לדרך לפני...
ננצל אולי את ההזדמנות לאחל מזל טוב, למזל, למתן שותפך.
ולמור אשתו.
למור אשתו שהביאו לעולם זוג תאומים.
נכון, בן ובת.
בן ובת, שלם, בהצלחה, המון המון מזל טוב.
לגמרי.
ודיברת על הקרן שלך, שבאמת הצליחה בפעילות מאז שהיא הוקמה לפני 4 שנים, הצליחה לייצר תשואה יפה מאוד של 78% ב4 שנים.
שם בארצות הברית הייתי יותר... הייתי יותר חופשי לדבר על תשואות, פה מדינת ישראל אני נזהר יותר, אבל כן, רציתי להראות להם שאנחנו לא רק...
אנחנו מזכירים, זה לא ייעוץ השקעות, זה לא המלצה, לא לראות בזה משהו שבא להמיץ לכם לעשות פעולה כזאת או אחרת, רק באמת למטרת ידע והרחבת ידע, וכל מי שרוצה משהו אישי יכול להתייעץ ברמה האישית, פה אנחנו בעצם מראים אבל את הקרן נאמנות, שזה מידע ציבורי מפורסם, שבאמת הצליחה להשיג תשואה מאוד מרשימה, ובעצם באת להגיד איך אתם עושים את זה, ומה עשיתם, ודיברת על ה-price paradox.
בדיוק, ככה בעצם רציתי, קראתי להרצאה, אמרתי, לקחתי איזשהו משפט של באפט, אתה יודע, בניתי את זה קצת כמו, אתה יודע שאני גם בא מבית דתי, ובניתי את זה קצת כמו דבר תורה, שיש איזשהו משפט, איזשהו קושייה, ולנסות לתת לה איזו פרשנות, לנסות לשלב את הסתירה. אז הסתירה שהבאתי פה, היא מקורה במשפט שבאפט אמר, חוזר עליו לא מעט, ובאנגלית, אני אתן תרגום חושי, הוא אומר, it's far better to buy a wonderful company at a fair price, than a fair company at a wonderful price. הוא אומר, הרבה יותר טוב לקנות חברה מדהימה במחיר הוגן, מאשר חברה בינונית במחיר מציאה. פרשנות קצרה, באפט בעצם אומר לנו, שבעצם מתאר פה יש גם, טוב, נרחיב את זה אחר כך, אבל הוא אומר, עדיף לקנות חברה נפלאה, כפי שנגדיר עוד מעט, במחיר סביר, לא במחיר מציאה, מאשר לקנות חברה, אני מקצין מחורבנת, במחיר מציאה. נתתי להם דוגמה חיה להמחיש את, ה, את, ה, את ההבדל, מה, מה, את ה, מה שבאפט פה אומר מפורשות מה עדיף, כמו שנראה עוד מעט, זה לא כזה ברור מה עדיף. זה כמו שאתה הולך, אני הלכתי ערב הטיסה לסופר פארם לקנות לקטנה שלנו חיתולים, ומצד אחד מציעים לי חיתולי פאמפרס, הפרימיום במחיר, באיזשהו במחיר לא זול, אבל אתה מקבל מחיר פרימיום, או מאידך הייתי יכול לקנות את הפאמפרס דור 7, הדור הישן, או אפילו לא פאמפרס, חברה מתחרה לא טובה, אבל לקבל על זה, לקנות את זה בחצי מחיר. ואז השאלה נשאלת פה, איפה העסקה יותר טובה? אז אני קצת מפשט, אבל אין פה גם, כאילו, ברור מה אשתי הייתה רוצה שאני אעשה, כמובן, לקנות את הפאמפרס ביוקר. אבל מבחינה כלכלית, השאלה איפה התמורה יותר טובה, זאת כבר שאלה שצריך לבחון לעומק, איפה אני מקבל יותר תשואה. וכמו שכבר נראה עוד מעט, בעולם ההשקעות, התשובה היא לא חד משמעית בכלל, ולמרות שבאפט אומר פה שעדיף לקנות את הפאמפרס ביוקר, לא בטוח שזה מה שנכון לעשות בכל מחיר, מה שנקרא. אז זה בעצם, זאת השאלה שרציתי להביא, והרחבתי והבאתי כמה דוגמאות, להראות להם לכאן ולכאן מה עדיף. אז התחלתי, כמו שגילד תמרי תודה, הצגתי את הצועות של וורן באפט בשותפות הראשונה, הקרן גידור שלו בשנות ה-50-60, שאז הוא באמת הניב צועות, של כמעט 30% בשנה לפני העלויות, פי 3 מהדאו, במשך כמעט 20 שנה עושה תשואות נהדרות, והוא בעצמו פה אמר, אני לא מקריא, מקצר, הוא אמר, בתקופה הזאת שניהלתי סכומים קטנים, היה לי יתרון מבני עצום, והוא אומר על סכומים קטנים, גם היום, אני יודע שהייתי יכול להניב תשואה של 50% בשנה, הוא לא רק אומר אני יודע שאני יכול, אני יכול להבטיח את זה. קרי באפט רומז לנו שעם סכומים קטנים יותר קל לעשות תשואות, אבל מה שחשוב להדגיש שמה הוא עשה פה, הוא לא קנה פה מניית כמו אפל ולא מחר או קוקה קולה, בתקופות המוקדמות האלה הוא עדיין היה משקיע כמו בנג'מין גרם, המורה שלו, מניות נט-נט שדיברנו עליהם באחד מהפרקים הראשונים, עוד מעט ניתן כמה דוגמאות ונזכיר למי שלא זוכר, אבל מניות לא וונדרפול, מניות שהן מחורבנות, סליחה על השפה, אבל הוא קנה אותם במחירי מציאה, וכל הזמן נחליף ביניהן, הוא לא קנה ולא נגע, זה לא וונדרפול, הוא קורא לזה הסיגר בד אפרוץ, זה למצוא איזה סיגריה האחרונה על הרחוב, על הרצפה, לקחת את הפף האחרון בחינם, ולחזור, ללכת לסיגר הבא.
אוקיי.
Okay. זאת הייתה שאלה שלו.
אני רגע אעשה סיכום ביניים. קודם כל, לטובת מאזיננו, שאינם צופים, אני אגיד שאנחנו משתפים פה בדף במצגת של יואב, את הביצועים של השותפות של באפט, משנת 57 ועד שנת 69, במשך 12 שנים, באפט עשה תשואה ברוטו, לפני עלויות של 29.5% לשנה, נטו למשקיעים 23.8, כשבתקופה המקבילה הדאו, זה היה המדד שהיה יותר נפוץ אז, עשה 7.5. כלומר, הוא עשה פי 3 תשואה מעבר למדד במשך 12 שנים רצוף. אז זה מאוד 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 מרשים, ואנחנו רואים פה באמת סתירה, פרדוקס כמו שאמרת, ששקף קודם ראינו את באפט אומר לנו חבר'ה, הרבה יותר טוב לקנות חברה טובה, מאשר במחיר, גם אם המחיר הוא לא משהו, ולעומת זאת שהוא עשה הפוך, הוא הצליח להשיג כל כך תשואות מטורפות, ואנחנו בעצם רוצים להבין את הפרדוקס הפנימי הזה, את הסתירה בין באפט הצעיר לבאפט המבוגר, למי להאמין, למי ללכת, מה אפשר ללמוד לכל אחד, ומה מערכת היחסים ביניהם, אז מעניין מאוד לראות את זה.
ובשביל לחזק את הקושיה לפני שנעבור לצד השני, הבאתי עוד כמה דוגמאות, שזה לא רק באפט יישם, ההשקעות המוקדמות של באפט מוכיחות של לקנות חברה מחורבנת במחיר טוב, זה עובד. גם פרופסור נוסף שלימד, וגם עליו עשינו פרק בקולומביה, כתב ספר, הספר הקטן שמכה את השוק, שהוא בעצם לקח אסטרטגיה פשוטה, מתאר בספר, אסטרטגיה פשוטה, שלפיה אתה מחלק את כל המניות הנסחרות בבורסה האמריקאית לפי שני פרמטרים. הוא אמר, בוא נלך לפי גרם ונשקיע בחתך של החברות שהן הכי זולות על פי פרמטר שאנחנו מדברים עליו לא מעט, ה-Enterprise Value ל-EBIT שלה, כלומר לוקחים את השווי שוק של החברה פלוס כל ההתחייבויות שלה, וזה משווים לרווח החשבוני המותאם של החברה, וככל שהיחס הזה יותר נמוך, החברה נסחרת יותר בדיסקאונט, כי היא יותר זולה ביחס לרווחים הפנימיים שלה, ובנג'מין ג'ול גרינבלט אמר, בוא נקנה את החברות, שרק באופן סיסטמטי נקנה את החברות שהן הכי זולות על פי הפרמטר הזה, אבל הוא אמר, בוא נעשה עוד דבר, בוא נוסיף למסננת שלנו גם פרמטר של רווחיות. מה היה קורה אם נקנה לא רק את הזולות, אלא נקנה את אלה שהן גם זולות, וגם במקביל הכי רווחיות. כלומר, אתה מאחד שני פרמטרים, נותן לכל חברת ציון משוקלל, לפי הרווחיות שלהן, שזה סוג של ROIC, תשואה להון המושקע, יחד עם שהן גם זולות. כלומר, אתה מחפש פה חברות שהן גם וונדרפול וגם זולות. התוצאות היו לא פחות ממדהימות, הוא כתב על זה ספר, כמו מי שרוצה ישמע את הפרק עליו, תשואות יוצאות דופן גם באזור 30% בשנה. לא משנה שאף אחד לא הצליח שחזר את המספרים האלה ב-real time מאז, אבל הספר נכתב, הוא היה יצר לא מעט הדים בוול סטריט, אבל מה הנקודה העיקרית שלי פה, וגילד, בוא נראה פה את השקף הבא שאני רוצה להציג מתוך ספר, שנקרא, לא, אני דילגתי על קאנמן, על Quantitative Value, על ספר של פרופסור גריי וטובייס קרלייל, שבעצם לקחו את הספר של גרינבלט ואת האסטרטגיה שהוא מתאר שם, והם שיחקו עם המספרים, אמנם בתקופות קצת שונות, והם ניסו למצוא את האסטרטגיה, לשחזר את האסטרטגיה של גרינבלט. והם לא הצליחו במדויק, אבל הם הגיעו כן לתובנה מאוד מעניינת. הם אומרים, אילו גרינבלט היה צריך לכתוב שוב את הספר מחדש, פרמטר אחד בספר שלו מיותר. כשאתה רוצה למצוא אסטרטגיה שתניב את התשואה הכי גבוהה, אתה צריך להתמקד, לא בחברות הרווחיות, אתה צריך, עדיף לך, להתמקד רק לסנן לפי הפרמטר של מחיר, ואם תעשה זאת נכון עם כל מיני קצת אדפטציות שלהם, זה לא כרגע קריטי, אבל אם באופן סיסטמטי תקנה את החברות שהן הכי זולות על פי ה-EV ל-EBITDA שלהם, אתה מקבל תשואה יותר גבוהה מאשר שאתה קונה את אלה שהן גם זולות וגם רווחיות. טוב, זה לא עושה שכל, אתה אומר...
כן. נעשה רגע הפסקה מתודית, אוקיי, ונשים אותנו בהקשר של כל ההרצאה. בעצם, אז אני עושה פה תת פרק, שנקרא לו אנשים שחושבים ופועלים והוכיחו כמו באפט בשנותיו המוקדמות. ואנחנו, אתה בעצם בא ואומר פה, תקשיב, העולם של quantitative investment, שאני חושב שהתרגום המדויק של זה, זה השקעות חישוביות, שבעצם בא ואומר, חבר'ה, לא צריך למצוא חברה שהיא מעולה, טובה, עם הנהלה ואיכותית, ולקנות אותה ולצמוח איתה לאורך זמן, כל מה שצריך למצוא זה חברות שהיחסים הפיננסיים שלהם עומדים בקריטריונים מסוימים, ויש דיונים על מהם הקריטריונים ואיך לדייק ומה בדיוק, אבל ברגע שאתה עומד ביחסים פיננסיים מסוימים, של מחיר, של רווחיות, של כל אחד לאן שהוא לוקח את זה, בעצם זה מה שעשית את הרווח הגבוה ביותר, וזה הערך. הערך הוא מספרי, מתמטי, חישובי, קוונטי. ופה אתה באמת נתת את הדוגמה של גרינבלט, ובעצם אנחנו עושים תקציר פרקים הקודמים, אנחנו דיברנו על ווסלי גריי, על טובייס קרלייל, על הרבה אנשים שפועלים בעולם ה-Quantitative Investments, ובעצם הם כולם מיישמים את מה שבן גרם לימד לפני 100 שנה, ומה שוורן באפט ייסד לפני 70 שנה, ביצע לפני 70 שנה, ובעצם עולם ההשקעות החישוביות, אנחנו לא מסתכלים על כמה החברה גדולה, איכותית, ואם יש לה runway, ואם היא יכולה להיות 100 bagger, וכל הדברים הללו, ואם יש לה מקום לצמוח, אנחנו פשוט מחפשים הזדמנויות. אמרתי נכון?
אתה אפילו לוקח אותי צד אחד קדימה, שבשבילו לבלבל את התלמידים, לא הלכתי עד לשם. אני מסכים מכל מה שאמרת, כבר נראה את השקף הבא, אבל בהרצאה, בשביל לשמור על רצף, לא נכנסתי לעניין המכני, לא מכני. מסכים עם מה שאתה אומר, באסטרטגיות האלה, לעניות דעתי, באמת יש יתרון להיות מכני. הנקודה שרציתי להדגיש פה, זה הנושא של המחיר. אז אני מחזיר אותך לציטוט של באפט ואת המאזינים, להראות פה שנכון, שבאפט אומר, "Wonderful company עדיף". אבל הנה, החבר'ה הראו, בשחור גבי לבן, בבק-טסטינג, שבהיסטורית, עדיף להתמקד בחברות הזולות, לא משנה איך אתה מיישם את זה, מאשר להוסיף את הפרמטר של הרווחיות. אז על פניו זה מחזק את הסתירה שלנו במשפט של באפט, אבל בהחלט גם הם היו מסכימים שאם אתה כבר עושה את זה, ולכן גם הבאתי פה את כהנמן ולא דיברתי על שם בהרצאה, עדיף לעשות את זה באופן מכני. הבאתי גם עוד דוגמה, ופה רציתי, זלגתי גם קצת למה שאנחנו עושים כיום, זאת האסטרטגיה הראשונית של בנג'מין גראם, שאתה בעצם מחפש חברות שהן נט-נט, למי שלא זוכר.
שדר לי מה אנחנו רואים, כי אנשים שמאזינים כן. אותנו בספוטיפיי לא יודעים על מה אתה מדבר.
נכון, אז מה שהראיתי פה זה מתוך איזשהו מחקר שגרינבלט עצמו עשה, שגם הוא כתב ספר על חברות שהן גם רווחיות וגם זולות, אבל בקרן הראשונה שלו הוא יישם אסטרטגיה שהמספרים שלה מופיעים פה בשקף, זה נקרא Greenblatt's Original Magic Formula, נשלח קישור למרות שעשינו את זה נדעתי בפרק בנושא, ו... הוא מראה פה שאם היית קונה מניות נט-נט, שכבר נחזור לנוסחה שלהם, היית מניב תשואה שנתית ממוצעת, שוב היית עושה את זה בכמה אופנים, אבל היית, אפשר להגיע לתשואות שנתיות, שוב זה פרק זמן יחסית קצר, של פחות מעשור, של מעל 40% בשנה, שוב תלוי איך אתה מיישם את האסטרטגיה.
טוב, אני צריך פה הקריאה מודרכת, תסלח לי, בסדר? כן, אז בבקשה. קודם כל, מאיפה הטבלה הזאת?
הטבלה הזאת מתוך, אז עבודה תזה לדעתי, שפרופסור גריבלט כתב יחד עם שותף בסוף שנות ה-70 בארצות הברית, שהם למדו בוורטן, הם בעצם בחנו את הביצועים של האסטרטגיית השקעה של בנג'מין גראם, ה-Net-Net Strategy, זה לא בכסף אמיתי, זה נייר אקדמי, אבל אני יודע שגם בפועל גרינבלט וחבריו ישמו את השיטה הזאת בהצלחה, הצלחה יתרה עם כסף חי לפני שהוא כתב את הספר. ולמה הבאתי את זה? כי זאת אסטרטגיה שמתבססת על מחיר בלבד, לקנות חברות לא מזהירות בלשון המעטה, אבל במחירים מדהימים, שהם פחות מה, לא מההון העצמי, הן נסחרות פחות מה-networking capital שלהם, כמו שזה נקרא בגיד, שזה לקחת את כל הנכסים הנזילים שלהם, לא כל... עושים מתמות, אבל לקחת את ההון הנזיל, להפחית מזה את כל ההתחייבויות של החברה, והמספר שאתה מקבל, אם הוא עדיין יותר גבוה מהשווי שוק של החברה, מצאת מניה שהיא נט-נט. זה תמחור מאוד קיצוני, שלהתעלם מהנכסים לטווח ארוך, החברה יש להם בגדול יותר מזומן בקופה נטו, מאשר כל השווי שוק שלהם. זה תמחור מאוד קיצוני, וזה מה
שקרה. אנחנו רואים שזה הצליח, לייצר 42% תשואה, שזה היה הטוב ביותר מכל האלטרנטיבות שהם בחנו, לא ניכנס למה האלטרנטיבות שהם בחנו, לכל הפורטפוליו זה האחרים, ו-Valueland, ו-Over-the-Counter, לא ניכנס לזה, אבל בעצם אנחנו אומרים פה, עוד אחת מהגישות שמראה, שבעצם הצד שישן, שרק המחיר קובע, תביא לי סחורה, בינונית, בזול, אני אעשה איתה אחלה כסף, הכי כסף שבעולם, תן לי רק בזול, בזול, בזול.
ורק אני אוסיף עוד דבר פה, רק למטיבי לכת, שהחברות, גם החברות המפסידות, זה לא במחקר הזה, זה מחקר אחר בנושא, אפילו אתה מוצא מניית נטט שהיא חברה הפסדית, שהיא בטח לא וונדרפול, אתה אפילו משפר את התוצאות של האסטרטגיה, כאילו זה בניגוד לכל מה שהיינו חושבים.
מעניין מאוד, ועכשיו נתת גם דוגמאות מעניינות שלכם, שדברים שהצלחתם אתם לעשות. טוקספייס דיברנו עליה פה, אמרנו, המניה הראשונה שדיברת עליה בפרק הראשון, שהצלחת שם נכון להיום לעשות כבר כמה? פי 2.5?
מעל 100%, כן.
כן, מעל 100%.
וקנינו אותה
בדיסקאנט. אני לא חושב שהם מרוויחים, לא חושב שהם, לא יודע, הם שווים או משהו, פשוט כי קנית במחיר סופר סופר זול, וזה עלה. Western Technologies, עוד אחת חבר'ה, אנחנו מזכירים, לא ייעוץ, לא המלצה, יש עניין, יכולים להחזיק, לא לקחת את זה, לשום מקום כזה, זה אך ורק למטרות לימודיות ולהוכיח את התיאוריה ולהראות שזה לא רק במחקרים שאנשים עשו לפני שנים, אלא גם ממש live action מהחיים עצמם, שאתה מיישם בפועל ולא רק תיאוריה מעשה.
Western זה חברות שאנחנו מחזיקים עד היום.
כן, רכשת גם חברה נטנטית.
שווי שוק של 12 מיליון דולר, כן? חברות פיציות.
12 מיליון דולר זה המכולת השכונתית, לא?
בניו יורק, כן, בארץ עדיין אולי בשקלים, כן.
קנית ב-1.1, פשוט המאזינים שלנו לא רואים את מה שאנחנו משתפים. קנית ב-1.1, היום שווה 1.7, הפער של שנה בערך, עשתה בערך 60-70%, חברה שמרוויחה. עוד דוגמה, קוואסה קומפיוטר סופליי, אתה רוצה להגיד לנו על זה בכמה מילים?
זו חברה יפנית, למצוא היום נטנץ, אתה צריך ללכת הרבה מחוץ לארצות הברית, כי בארצות הברית רוב הנטנץ לא שוות השקעה, וחשוב להדגיש, אנחנו מביאים פה רק, אנחנו, מה שנקרא survivor bias, מביאים כמה דוגמאות טובות, יש גם חברות שקנינו שירדו, צריך לקנות סל של כאלה, אנחנו קונים סל של מניות נטנט, היום יש המון כאלה ביפן, חברות רווחיות, שעכשיו התחילו גם אפילו בחלקן לעשות בייבק, שנסחרות בדיסקאונט מאוד מאוד נמוך, ואפילו גם באפט אפרופו נכנס היום לא להשקיע במניות נטנט, אבל הוא יקנה כמה חברות ביפן, הוא מצא שם לא מעט הזדמנויות היום, וזאת חברה יפנית שקנינו לאחרונה, שהיא בדיסקאונט עמוק להון הנזיל שלה, והיא אפילו חברה רווחית.
כן, מעולה. אני חושב שבאמת מה שהערת פה ככה בין לבין הוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו באמת מציגים רק את ההצלחות, במטרה באמת להראות שזה עוד קיים, אבל חשוב לדעת, וזה מאוד מאוד, כי את יודעת, אולי בן אדם שנחשף לתוכן הזה פעם ראשונה, יבוא ולהגיד, אז אם זה עובד וזה טוב, בוא נעשה רק את זה ונרוויח גם 100%, 70% בכמה חודשים, מעולה, למה צריך? זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה, כי אתה לא יודע מה יעבוד ומה לא יעבוד, וחלק מהדברים שאתה צריך לקנות לא יעבדו, ואתה לא יודע מתי הם יעבדו, ואתה לא יודע מתי למכור, ולכן זה לא שמישהו יכול לצפות לעשות את זה פשוט ולהרוויח סכומי כסף כל כך גדולים, אלא שפשוט צריך להבין שיש הרבה הצלחות ולאורך זמן הם יכולים להיות טובים יותר מהכישלונות ולייצר ערך מעניין. עוד שנייה נבין את הבעייתיות גם שבאסטרטגיה ולמה באפט הגיע לפרדוקס שהתחלת ממנו, שבעצם הוא הפסיק די עם הגישה הזאתי. עוד דוגמה מעניינת, הובניאן,
זה כבר דוגמה שהבאתי, הורדתי כי היא מתאימה לסוף ההרצאה, בוא נדלג על זה, אולי נחזור על זה, גם את זה אני רוצה להשאיר לסוף דווקא, גלעד, בוא נתקדם קצת, כי הייתי צריך גם קצת זה, עכשיו אנחנו מגיעים,
אז רגע, לפני שאתה עובר לשלב, בוא נעשה סיכום הפרקים הקודמים, ראינו עד כה שההיסטוריה הראשונה של באפט, ושל עוד חוקרים רבים וטובים שיראו לאורך זמן, בעצם אם אני מסכם את זה ברמה הכי פשוטה של הרחוב, תן לי סחורה סבירה בזול, אני יודע למכור אותה ולהרוויח כסף, לא צריך שהסחורה תהיה פרימיום, לא צריך משהו איכותי, רק תביא לי מחיר, אני בא לשוק בסוף היום, קונה בדיסקאנט של 30%, אני אמצא למי למכור את זה הלאה,
אני פאמפרס בחצי מחיר. גדולה.
כן, בדיוק, זה הרעיון, אבל אז באפט פגש את צ'רלי מנגר.
נכון.
ומה, תקריא לנו את הציטוט שהצופים שלנו רואים?
אני אקריא, למרות שזה קצת ארוך, אז נעשה סבלנות. צ'רלי בעצם אמר לוורן, זהו אמר בציטוט, לא יודע אם הוא אמר לא את זה, אבל בכל מקרה הוא אומר, over the long term, it's hard for a stock to earn a much better return than the business which underlies it earns. If a business earns 6% on capital over 40 years and you hold it for that 40 years, you're not going to make much different than a 6% return, even if you originally buy it at a huge discount. Conversely, וכבר נתרגם, if a business earns 18% on capital over 20 or 30 years, even if you pay an expensive looking price, you'll end up with a fine result. מה שצ'רלי אמר פה, הוא אומר, בטווח הארוך, המחיר של מניה בסופו של דבר, יעקב אחר הביצועים של העסק עצמו. והוא אומר, אם עסק ירוויח תשואה על ההון של 6% בפרק זמן של 40 שנה, בסופו של דבר חרף תנודות לכאן ולכאן המניה תניב תשואה דומה, גם אם תקנה אותה בדיסקאונט עצום. וכנ"ל, אם תקנה חברה שמרוויחה תשואה על ההון של 18% על ההון, ותחזיק אותה לאורך זמן, גם אם תשלם על המניה מחיר גבוה בכניסה, בסופו של דבר התוצאה שלך תהיה משביעת רצון, בגלל שהעסק עצמו הוא כל כך רווחי. וזה בדיוק מה שצ'רלי שכנע בעצם את באפט באמצע הקריירה שלו, אמר לו, באפט, עזוב אותך מהמשחקים האלה של לעשות פליפים, לקנות מניות זולות ולהרוויח כמה אחוזים ולמכור וחוזר חלילה. קודם כל זה כבר לא מתאים לכסף גדול, זה כבר אולי חלק מהפתור, נגיע לזה בסוף. בסופו של דבר אומר לו, וורן, הרבה יותר נעים, הוא טוען שכלכלית עובד יותר טוב, פשוט לקנות עסק ממש טוב, ולשבת על התחת, זה צ'רלי אמר במקום אחר.
אוקיי, אז בוא נעשה פרשנות רגע למה שאמרת. בעצם אני מפרק את זה לכמה מרכיבים. קודם כל בעיני המשפט הכי משמעותי בציטוט הזה זה over the long term.
כן, כן.
כלומר, יכול להיות שכל המחקרים והדברים שהוכיחו קודם וכל הדברים עובדים יותר טוב, עובדים טוב מאוד, אוקיי? ויכול להיות שבכל מיני משחקים קטנים של קנייה ומחירה יחסית של הזדמנויות, כי קנית נט-נט במחיר זול, זה עשית אחלה. אבל זה לא משהו שהוא סוסטיינבילי. זה לא משהו שיכול לעשות לאורך זמן. אתה כל הזמן צריך למצוא עוד הזדמנויות, כל הזמן צריך לחפש. לעומת זאת, בסופו של דבר, אם נסתכל מהמקרו, ביצועי המניה יהיו דומים ליכולת של החברה הזאת להרוויח כסף על ההון שלה. ודיברנו גם, היה לנו נוסחה מאוד מעניינת באחד הפרקים הקודמים על המכפיל והרווחיות של החברה, שיקבעו בעצם מה צפוי להיות מחיר המניה. ובעצם זהו מה שאומר מול בסוף, אם אתה בעלים של עסק והעסק מרוויח, מה שהעסק ירוויח זה מה שהמניה שלך תשקף לאורך זמן. יהיו סניות תקן לפה ולשם, אבל זה לא מעניין. וכשאתה מנהל כסף גדול ומנהל לטווח ארוך, יותר יעיל, יותר פשוט, יותר זול, יותר קל, פשוט לאתר את החברה הטובה הזאת, להבין שהיא יכולה להרוויח המון, ולהחזיק אותה לאורך זמן. אז זה השיפט והשינוי שמעביר אותנו לצד השני של הפרדוקס.
נכון, בדיוק. עכשיו בוא נדלג גם על החלק הזה, אני רוצה, מה שעשיתי בהרצאה, זה קודם כל להגדיר מה זה, עוד אחד גילד בשביל, מה זה חברה מדהימה, בוא קודם כל נבין בדיוק, זה מה ש, אחד אחורה, איפה שהיית, אתה יודע גילד, זה, קודם כל, מה זו חברה מדהימה, אתה כבר נתת לנו מבוא לתשובה, אבל למאזינים שלנו שלא מכירים ולא שמעו את הפרק על צ'אק אקר, אני חושב שהוא הכי מתאים, להגדיר לנו מה זה עסק טוב ואיך אפשר אולי למצוא כזה, וזה עוד משקיע שזכיתי לפגוש באופן אישי בביקור הקודם בארצות הברית, זה סיפור בפני עצמו, מי שרוצה ישמע את זה בהרצאה. בכל מקרה, צ'אקי מספר, נותן משל של ספסל, עם בעל... תמיד אני שוכח איך קראת על זה בעברית, גילה, תזכיר לי לספסל הזה.
שרפרף, שרפרף.
שרפרף, שרפרף, בדיוק, בעברית, עם שלושת הרגליים, למצוא חברה מצוינת. והוא אומר, שלושת הרגליים כדי להלן. הראשון, אתה רוצה למצוא עסק טוב, a good business, a great business, wonderful business, מה זה? כל ביזנס בסופו של דבר רוצה להרוויח כסף, אבל ביזנס שהוא טוב, מרוויחים קצת יותר, איך הוא מודד את זה, הוא רואה את המספר שאנחנו כל הזמן מדברים על זה, תשואה על ההון, כמה כסף העסק מרוויח ביחס להון שהושקע בחברה, כל שהתשואה הזאת יותר גבוהה, כך העסק יותר טוב, וצ'אקי מחפש חברות שלאורך זמן המספר הזה, התשואה על ההון, הוא יותר גבוה מהצועה להון של החברה הממוצעת. חברה הממוצעת בארצות הברית, המספר הזה נע, לדעתי 12-13%, אז אנחנו מחפשים עסקים שלאורך זמן מרוויחים באופן סיסטמטי מספר שהוא יותר גבוה. דבר שני, הרגל השנייה, זה המנג'מנט, ההנהלה של החברה. ופה גלעד בי, אני יודע שתמיד יש יוצאי דופן, זה מה שגורם לי להשקיע פחות במדינת ישראל, כי פה בסופו של דבר יש, שוב בלי הכללות, אבל התרבות היא יותר לחשוב יותר לטווח קצר, ובעלי העסקים הרבה פעמים רוצים להעסיק את כל הקרובים שלהם וכו', ואנחנו חופשים, סליחה, צ'רלי תמיד אומר, למצוא מה כן, אתה צריך לעשות inversion, להגיד מה לא, אז לכן אני מתחיל עם השלילי, אבל החיובי זה לחפש הנהלות של חברות, שהם לא משלמים לעצמם מזכורות עתק, בדיוק ניתן דוגמה של מנכ״ל פה של חברה, שהוא כל כך קמצן על הכספים של החברה, שהוא לא מוכן שהבעלי מניות ישלמו לי לטוס בביזנס קלאס. הוא טס בביזנס, אבל הוא משלם את זה מכיסו. זה סוג המנהל שאתה רוצה, שהכסף של החברה הוא כל כך יקר לו, שהוא לא מוכן שישלמו לו על הפינוקים. אגב, בחיי הטיסה הזאת האחרונה, עד עכשיו לא הבנתי למה אנשים טסים פרסט קלאס, אבל לטוס, אגב, בצאת ראש השנה גלעד, לארצות הברית, במטוס צפוף של אל על, לשבת באמצע, בכיסא רגיל, התחלתי קצת להבין, ולא, אני לא כזה, אני קצת מפונק, אבל לא עד כדי כך, התחלתי להבין למה אנשים מוכנים לשלם פי שלוש על ביזנס, אבל אם לא יותר, אז סתם קוריוז. אבל מנג'מנטים שחושבים לטווח הארוך, חושבים על הפרמטרים הכלכליים של החברה, הרי רוב המנכלים מתוגמלים על צמיחה בהכנסות, מתוגמלים על הגדילה ברווחים, מתוגמלים על הגדלת העסק, אבל המנהלות הבאמת טובות רוצים להיות, לא לגדול לשם גדילה, אלא הם חושבים על גדילה פר יחידה, כלומר להגדיל את הרווחיות של העסק, זה הרבה יותר טוב להקטין את הספינה, אם היא פשוט, אבל אם היא יותר רווחית פר יחידה. אז זה משהו די נדיר למצוא גם בארצות הברית, ולכן אלה העסקים, ההנהלות שצ'קי מחפש. והדבר, הרגל השלישית, ואולי החשובה מכולן, זה מה שנקרא באנגלית, reinvestment opportunity. אתה רוצה למצוא חברות שיש ביכולתן, לא רק להרוויח בהווה ובטווח הקצר, אלא יש ביכולתן להמשיך להשקיע מחדש את הרווחים, בצורה רווחית גם היא, כלומר להשקיע ולקנות עוד ועוד, זה גם לא חכמה, צריך לעשות את זה בצורה שאתה משיא ערך, וזה ה-compounding. עכשיו, שלושת הגורמים האלה הם, לעניות דעתי, מה שצ'רלי ווורן מחפשים, שמדברים היום על wonderful investment. אני חוזר ביזנס.
פרשנו. בבקשה. תן לי רגע לסכם את עיקרי הדברים שאמרת, כי אמרת דברים חשובים. ראשית אמרנו, שצ'רלי אומר לנו, חבר'ה, עזבו אתכם ולמצוא הזדמנויות מבחינת מחיר, תמצאו הזדמנויות מבחינת חברה. חברה שיודעת להרוויח טוב, טוב, תחסוך לכם את כל הכאב ראש. אבל אז אנחנו צריכים לבוא ולהגדיר, רגע, מה ההגדרה של חברה טובה? מי אותה חברה שתעשות? זה לא מספיק שיכולה להיות רווחית. אז באמת, אתה משתמש בשלוש הרגליים של השרפרף של צ'אק אקרי, שגם עליו עשינו פרק כמובן, אז אחד אנחנו צריכים שגם הפעילות העסקית תהיה חזקה מאוד, שיהיה לה תשואה להון מאוד מאוד טובה, מן הסתם צריך שמה הגנה מפני תחרות וחפיר מאוד חזק וכו', כלומר שהביזנס יהיה טוב, שתיים, שההנהלה תהיה טובה, ופה ככה זה עולם מאוד מאוד רחב, כי הרבה פעמים הנהלה טובה קשורה, אנחנו חושבים על אנשים שהם חכמים, ואנשים שהם מוכשרים ומשכילים ובעלי יכולת ויודעים לעשות ביזנס ויודעים להרוויח, אבל אתה עסקת פה רובד שאתה לא רוצה רק שהם יהיו מוכשרים טובים וחכמים וידעו לעשות ביזנס טוב, אתה רוצה שגם יהיו ישרים, הגונים ויתייחסו בכבוד לבעלי המניות. אני אוסיף פה עוד משהו שלמדנו בספר של Outsiders, של
Thorndike, כן.
שבעצם דיבר על זה שהם יודעים גם לעשות אלוקציה נכונה של הון שלהם, לקבל החלטות נכונות בזמן נכון, איך לפעול בצורה נכונה עם ההון של החברה, והדבר השלישי שאנחנו רוצים, יכולת של החברה להשקיע מחדש. אז יש לנו פה כמה מרכיבים שמגדירים מהי חברה טובה, ואנחנו רוצים את כולם, פעילות עסקית טובה, הנהלה ישרה ואיכותית, ויכולת להשקיע מחדש. אני אספר ברשותך אנקדוטה קטנה, על איזה משפט סיני ידוע שמדבר על, על מי המנהלים הטובים. אחד, אומרים, אם יש לך אפשרות לבחור בין משקיע, מנהל, או מוכשר וישר, או ככה, יש ארבע אופציות, מוכשר וישר, מוכשר ונוכל, טיפש וישר, או טיפש ונוכל. אז הפריוריטי הוא כזה, אחד, הכי טוב זה כמובן, גם מוכשר וגם ישר. אבל אם אין לך מוכשר וישר, האחרון שתלך אליו, זה החכם והלא ישר. עדיף טיפש ולא ישר, או טיפש וישר, מאשר חכם ולא ישר. כי מישהו חכם ולא ישר, הוא ידפוק אותך הכי הרבה. אז עדיף לך מישהו שהוא טיפש, אבל ישר, או אפילו טיפש ולא ישר, שלא ידפוק אותך יותר מדי, ובאמת המרכיב של היושר, של הדאגה לבעלי המניות, וההגינות הוא מאוד מאוד מרכזי, אפילו יותר מהכישרון והחוכמה, וזו אלה החברות שיביאו לנו את התשואה הטובה.
אמת, נהדר. עוד אחד קצת קדימה, גידה, אני רוצה להראות משהו, את הדוגמה, הבאתי להם, עוד דוגמה של עוד אחד, של Wonderful Company, בדיוק פה, הבאתי להם ציטוט, אתה זוכר את אותו מנכ״ל, בחור זה, אני מספר את זה מפיו של מרק לנרד, שהוא היום עדיין נראה לי המנכ״ל של חברת Constellation Software, שהזכרנו כמה פעמים בפרקים, זאת חברה אחת מהמהירות לעשות את הקפיצה מ-1 ל-100, כלומר מחיר המניה לפני כ-20 שנה היה דולר אחד, או בשווה ערך לדולר, ומאז הוא קפץ פי 100 בערך, בלי שנגעת, קנית משהו בדולר, וקפץ בערכו פי 100, זה הישג יוצא דופן בפרק זמן כה קצר.
במיוחד שזו חברה שאף אחד לא מושג מה היא עושה, כלומר, שאתה אומר לי, וואו, אמזון עושה את זה, שאתה אומר לי, גוגל עשתה את זה, שאתה אומר לי, פייסבוק, שכל העולם משתמש בה ופרצה לתודעה והיא מוכרת, אז ברור שהיא צמחה כל כך הרבה, כי כל העולם משתמש בה, אבל מי להזזל זאת קונסטליישן, מה זה?
כן, אז היום מכירים אותה קצת יותר, אגב, מה שהחברה הזאת עושה, היא חברת טכנולוגיה, היא עוסקת ב-vertical software, היא בעצם עושה אינטגרציה, היא לוקחת הרבה חברות שפועלות בתחום מאוד נישתי של עולם הטכנולוגיה, שהן נותנות שירות לכל מיני חברות בתחומים מאוד מסוימים, חברות שיש להן באמת טכנולוגיה מאוד, מאוד מסוימת, ומה שהם עושים הם בתוך, הם סוג של חברת חממה שתחת המעטפת של חברת האם, הם קונים מלא חברות כאלה, קנו מאות אם לא אלפים כבר, קונים אותם במחיר טוב, אגב שים לב במצגת הקודמת, לא הייתה רגל בשרפרף של פרייס, ל-Wonderful Company, אבל הם בתוך המעטפת של Constellation, קונים את החברות האלה בזיל הזול, משפרים קצת את החברות, מכניסים להם שם את הפלייבוק של Constellation, אבל תראה, מה מרק לנרד אומר לנו, והציטוט למעלה, A huge chunk of Constellation's value is premised on the redeployment of our capital intelligently. הוא אומר, החלק גדול מההצלחה שלנו ב-Constellation, זה פשוט לקחת את ההון שלנו ולהשקיע אותו מחדש בצורה חכמה. כמו שאמרת בשקף הקודם, הכותרת של הספר של Thorndike, capital allocation, זה הדגש, זה מה שהביא את החברה להישגים האלה.
מדהים, באמת סיפור מדהים.
רק לחדד את הפרייס, גילה, תעלה קצת למעלה, רציתי רק בוא נביא את זה לפאנצ'ליין, ואז ננסה ליישב את הסתירה עוד קצת למעלה, הבאתי פה נוסחה של איך למצוא את ה-reinvestment, זה נעשה פרק בנפרד, עוד אחד למעלה, עוד שניים אפילו, לשקף של פיירפקס, עכשיו פה בדיוק, תודה, בשביל להמחיש את הנקודה שה-price is not so important בחברה שהיא wonderful, להדגיש שוב, להבין למה באפט אמר את זה. הבאתי דוגמה של חברת Fairfax Financial, שגם עליה דיברנו לדעתי לא מעט, לא יודע, גילד, יש לנו פה מזל.
גילדות, מחזיק וכו'.
כן, אבל בכל, שוב, חלילה, כן, אבל כשאנחנו מדברים על מניה, יש לה נטייה אחר כך, כן, אני לא רוצה לנחס, אבל גם החברה הזאת, אני מחכה, אני מחזיק את החברה הזאת כבר כמעט עשור, והביצועים הכלכליים היו די טובים, המניה לא זזה, ורק בשנה האחרונה פתאום השוק שם לב למה שקורה בפיירפקס, אבל זאת לא הנקודה, הנקודה היא כזו, החברה הזאת הוקמה על ידי פרם וואטסה בסוף באמצע שנות ה-80, והוא עשה משהו פשוט, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, מוניש אומר, shameless cloner, הוא הקים חברת ביטוח, או השתלט על חברת ביטוח, שבעצם לקחה את הפלייבוק של באפט מברקשייר, והעתיקה אותו אחד לאחד, רק התחילה מבסיס יותר קטן. פיירפקס, הוא הוקמה ב-85, ההון העצמי שלה למניה דעה זה היה $1.5, שמאז הוא גדל בקצב שנתי של כ-18% בשנה, ומחיר ההון העצמי של החברה היום כבר קרוב ל-$700 דולר למניה, ובמקביל, זה הטור השני, למי שלא רואה, אני מראה בשקף, מחיר המניה בהתחלה היה 3.25 דולר, שהוא ביחס להון העצמי של $1.5, וזה ביחס לרווחים שלא היו, אגב, פיירפקס הפסידה לשנה הראשונה, והרווחים, וההון העצמי למניה גדל מ-3 עד היום, היום זה כבר חצה את $1,000, זה כבר לא מעודכן, זה נכון לתחילת השנה, שגם כמו שצ'רלי אמר לנו, אם העסק יגדל בשיעור שנתי של כ-18% בשנה, אז גם המניה בסופו של דבר תגדל בהתאם. עכשיו, מה הדוגמה, מה רציתי להגיד פה? שתראה את מחיר המניה בשנים הראשונות של העסק. ההון העצמי של החברה כאמור, התחיל ב-$1.5, גדל לאזור, היה כבר $6 ב-87, אבל מחיר המניה היה כפול מכך, אז זה יחס ה-price to book, ה-PB, כמו שנקרא, היה כפול 2, היו אגב שנים שה-price to book היה אפילו פי 3 או פי 4 ממחיר המניה, שזה מחיר יקר לשלם עבור חברת ביטוח. בדרך כלל ככה מתמחרים את המחיר לחברה פיננסית, לפי ההון העצמי שלה. אז אני, מה שאני באתי ולהגיד למשקיעים, אם הייתי קונה את פיירפקס, ויש משקיעים ערך שמשקיעים בה, השקיעו בה כבר מההתחלה, עד, החזיקו אותה עד היום, והייתי משלם עליה מחיר די יקר, של פי 2, אפילו פי 3 להון העצמי, עדיין שילמתי מחיר יקר, אבל היום ההשקעה שלי עדיין, אם קניתי נגיד ב-15 דולר, היום כל מניה שווה 1,000 וקצת, כלומר עשיתי יותר מכמעט פי 100 על הכסף, למרות ששילמתי פרמיה על החברה. אז בעצם השאלה, הקושייה פה, שאנחנו כל הזמן חוזרים אליה, אוקיי, רגע, שילמתי מחיר יקר, אבל עדיין עשיתי יופי של תשואה, אז האם מחיר באמת כזה חשוב לחברה המדהימה? פה אנחנו צריכים להבין מה שבאפט אומר לנו, וצ'רלי אמר לו, wonderful companies, ואין הרבה כאלה, אגב, הדוגמה המפורסמת שצ'רלי זה חברת קוסקו, שגם הוא קנה ומחזיק עד היום, חברה באמת מדהימה עם כל המרחיבים, מחיר הכניסה לא כזה קריטי.
אני רוצה ככה לצל את השקף הזה, לפני שבאמת נדלג ליישוב הפרדוקס והסיכום שלו, באמת להסביר שוב את הבעיה המנטלית. את הבעיה המנטלית. כי כל מה שאנחנו מדברים זה באמת בתיאוריה, סבבה, נראה טוב, תוכנות וזה, אבל אני מסתכל רגע על עליך. אוקיי, אני חושב עליך. בוא נסתכל על מחיר המניה הזאת של פיירפקס בשנים האחרונות. אז אם אנחנו מסתכלים פה על הטבלה הזאת, היא לטובת מאזיננו, שאינם צופים.
זה מתוך הדוח השנתי של פיירפקס, מי שרוצה יכול למצוא את זה שם בעמוד 3.
שבערך מ-2010-2009, היא הייתה על סביבות 400, ב-2014 היא קפצה ל-600, נשארה על אזור ה-600, סדר גודל של 600, עד 2021. כלומר, איך אתה אומר? 7 שנים, לא זזה מילימטר. שבזמן הזה החברה עושה דברים טובים, היא עושה דברים טובים.
הערך הכלכלי גדל, יפה, אולם לא בקצב של הדו ספרתי הגבוה, אבל הוא גדל בהחלט בקצב מצוין.
המניה נשארת אותו דבר, כמה קשה להחזיק במניה 8 שנים, שאתה רואה שעושה 0.
בזמן שהנסדק עושה 3% ביומיים בערך, בלי מינוף.
כן,
קשה.
כן,
אני הצגתי את החברה הזאת באיזה כנס בדיוק בתקופה הקשה, ואנשים הסתכלו עליי, היחיד שהתייחס אליי אחרי ההרצאה היה אותו שרי, שגם שאחר כך התחברנו, וזכיתי לפגוש אותו גם בביקור הזה, משקיע נהדר.
אבל אז אתה רואה פתאום בשנה, אתה אומר שיום היא בערך כבר 1,000, אז אתה 80% בשנתיים. בדיוק הדבר הזה, דיבר טוני דין בפרק שעשינו עליו, על ההשקעה שלו בבנק רוטשילד, שגם איזה 5-6 שנים עשה 0 וכולם ירדו עליו, עד שיום אחד באו וקנו אותו בפי 4 על הכסף. ובאמת הפער הזה של הבדיל בין מה קורה בתוך החברה, למה הביצועים של הכלכליים של החברה, לבין מחיר המניה, ולהבין שהקשר ביניהם הוא נסיבתי, ולאורך זמן ישקף את עצמו. אבל בטווח הקצר אנחנו נראה שם שונות בלתי הגיונית מטורפת, ופשוט לא מבינים את הדבר הזה, מטורף.
בוא נלך ליישב את הסתירה, גיאל, באמת.
כן.
נתחיל זה, המלצתי להם כמה ספרים, שהמאזינים שלנו מכירים מיטב, אז אפשר לדבר על זה, ליישב את זה מכמה כיוונים, ניסיתי לתת גם להם שם, ליישב את זה לבד, הפתרון שלי לפרדוקס הזה לכאורה, זה לא לפתור אותו, אמרתי להם, הפתרון שלי זה כמו סיר חמין, אני אומר, סיר חמין על פניו, שאתה מכין את הסיר הזה, המאכל הטעים הזה, זה נראה לא קשור, מה הקשר בין שווית ובשר ותפוח אדמה, ושאתה מבשל את זה הרבה זמן, ומשלב בין כל הרכיבים, בדרך כלל אם אתה יוצא, פות החמין שיש לנו בבית של סבתא, יוצא מאוד מאוד טעים, וזה הפתרון שלי היה לא להחליט מה עדיף בפת המוקדם או המאוחר, או מונישר מוקדם או מאוחר, אני בתיקים שלנו, גם כבר נדבר על היתרון המיסוי, אנחנו בעצם משלבים בין שתי אסטרטגיות, שוב, אנחנו היום מנהלים סכומים יחסית נמוכים, אז יש לנו אפשרות, בתיקים שאני מייעץ להם יותר נכון, זה אני יכול לקנות מניות עם שווי שוק מאוד מאוד קטן, כמו שראינו, ושם, האסטרטגיות, ה-deep value המקוריות, לקנות מניות סופר זולות, זה עובד מצוין, יש אגב שיגידו שזה עובד מצוין גם מניות גדולות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל ללא אורין זה עובד מצוין גם על מניות קטנות, אם אתה עושה את זה נכון, יחד עם זאת זה סופר תנודתי, וזה לא עובד כל הזמן, ולכן לשלב את זה בתיק אחד, יחד עם ה-wonderful companies, השילוב הזה יכול גם קצת להוריד את התנודתיות, גם לפעמים זה עובד והשני עובד פחות טוב, אז יש לך איזשהו קצת משהו שמוריד את הסטיית תקן, אבל...
אני אתן לך את הפרשנות שלי ברשותך, למה אתה עושה ככה. כי באמת, בוא רגע נסכם את זה, במקום להכריע מי צודק, האם נכון ללכת על החישובי ועל הזול או על הטוב ועל הזה, אתה החלטת לעשות גם וגם, ובעצם הקרן שאתה מייעץ לה, אתה מיישם את שתי האסטרטגיות הללו. ואני רוצה רגע לתת את הפרשנות שלי למה, כי לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. למצוא חברות גדולות שעונות על כל הקריטריונים האלה, גם עסק טוב, גם הנהלה טובה, גם יכולת להשקיע מחדש את הכסף, אין הרבה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה למצוא. יש מלא אנשים שמחפשים, זה הדבר אולי הכי מאתגר, וראינו שגם כשהם מוצאים, לפעמים צריך לסבול 10 שנים של השבט ולראות שהמניה לא עושה כלום, וזה מאוד מאוד מבאס. ומאוד מאוד קשה. מצד שני, באסטרטגיה השנייה יש גם את הקשיים שלה, שזה יכול להיות סופר סופר תנודתי. ראינו דוגמאות של כאלה שעלו 70-80%, יש גם כאלה שיורדים 70-80%, יש גם כאלה שלא זזים. ולכן השילוב בין השניים נותן פיזור, שבסופו של דבר אנחנו צריכים לחשוב, אתה אומר את זה כל הזמן, to finish first you need to first finish, בסופו של דבר בקצה יש משקיע, שכל האינטראקציה שלו איתך, למרות שאתה תכתוב איגרת, ולמרות שאתה תעשה פודקאסט ותסביר ותרד לעומק, בסופו של דבר הוא רואה את התיק שלו ורואה את המספר הסופי, והוא צריך להיות משהו שהוא יכול לחיות איתו לאורך זמן, ושלא יהיה לו קשה מדי.
אני עושה גם משהו
כדאי. דרך אגב, ביל אקמן, אני עושה קצת פרומו לפרק שעוד נעשה עליו, אחד הדברים ששברו אותו, היה שהיה לו קרן גידור, שסבלה מאוד מאוד קשה, בגלל דברים שהיו בשוק, והוא היה חייב למכור, כי למשקיעים היה קשה להישאר איתו, ובדיעבד זה הייתה טעות, אבל המבנה של הקרן לא אפשר לו, אז זה מאוד מאוד נכון, גם כשאתה חכם, גם כשאתה יודע, אתה צריך ליצור מוצר, שאנשים יכולים לאכול ולחיות איתו.
אני רוצה רגע לעזוב אותי, ויותר דבר למאזינים שמנהלים בעצמם תיק השקעות, ובהנחה שהם לא הולכים אחר הפתרון הפסיבי, שהיום באופנה, זה באמת מתחבר למה שאמרת על המכניקה. האם תכריח אותי לבחור, גלעד, באיזו מהאסטרטגיות, אם נדבוק בה לאורך זמן, אני הולך על המכני השיטתי, הווליו על המניות הקטנות, אני חושב שיהיה מאוד קשה, חרף התנודות כמובן, זה לאורך זמן, יהיה קשה, אפילו למנהלי ההשקעות, הכוכבים הגדולים ביותר שפגשתי בכנס בארצות הברית, אין תשואות שמתקרבות, לאסטרטגיית של אושנסי, טוב, יצאת כבר מהמצגת שהראיתי להם בסוף ההרצאה, כלומר, באמת אני חושב ש, לזהות wonderful business, ועוד לזהות שעוד 10-20 שנה קדימה הוא יעשה תשואות של 18% בשנה כמו פיירפקס, זה מאוד מאוד קשה, זה דורש מיומנות שיש למעטים, שבמעטים, וגם אלה שמצליחים למצוא אחת כזאת, יהיו להם 20 שלא יצליחו. ולכן אני חושב שלרוב המשקיעים, בטח בתחילת דרכם, עדיף ללכת על, על הדברים היותר מכניים, שגם לא משלבים, הם לא דורשים לקבל יותר מדי החלטות טובות, החלטות בכלל. הנוסחה אומרת למכור מניה, אתה מוכר אותה, אבל אתה לא שואל שאלות קשות, וזה עוזר לך להתגבר על המון הטיות פסיכולוגיות על הדרך.
מגניב, מעניין, מרתק, היינו יכולים להמשיך לדבר על זה עוד שעות, אבל אני חושב שהגענו למיצוי של הזמן שלנו להיום. אני חושב שעשית הרצאה מרתקת שם ומעניינת, והבאת הידע מעולה שבאמת משלב גישות שונות. ההרצאה במלואה נשים לקישור בתגובות, וגם קישור למצגת עצמה אם תרצו להוריד, ואם יש לכם שאלות או משהו, מוזמנים לפנות אלינו. אנחנו מזכירים שאפשר להירשם לניוזלטר שלנו, שבאמת עוד כמה ימים נוציא את סיכום ספטמבר, ונוציא שם כמה דברים מעניינים, וכמובן מוזמנים לעקוב, להירשם, להקשיב לפודקאסטים הקודמים, ולראות קדימה. אז מאוד מאוד נהננו. יואב, אתה רוצה לתת איזה טיפ ברמה האישית לסיום כרגלנו?
אני, זה היום... באופן כללי אני רוצה להגיד, וגם אתה יכול לחזק את זה, שלאנשים באמת, אומרים שאין כמו הבית, אבל גם לצאת לטייל, לראות עולם, תקופת החגים, זה באמת, העולם הוא, אתה יוצא מישראל, אתה פתאום קולט איזה, מה יש שם בחוץ, כלומר, זה, לפעמים בשביל צריך להעריך מה שיש פה, צריך לצאת קצת לעולם הגדול, ליהנות ממנו, אבל באמת לצאת קצת מהזה, זה עשה לי טוב, ולפגוש אנשים חכמים ועולם, זה הטיפ הקטן שלי להיום. משאיר לך את הבמה.
אני אקח את זה ועושה את זה ספציפי, כלומר אגיד לא סתם לטייל בעולם, אני אגיד איפה. אני באמת אתן טיפ לאנשים על אפסטייט ניו יורק, זה המקום שאני נמצא בו כרגע, ואני אשב בו עד אמצע אוקטובר, ואני עוד אחזור לפה, כי יש לי פה כל מיני עניינים אישיים, אבל אפסטייט ניו יורק, ניו יורק היא גדולה, יש אזורים ממש בצפון, הקטסקיל, הפינגר לייקס, כיוון הניאגרה פולס שכולם מכירים, זה מופיע בכל הספרים התיירותיים, אתה יודע לאן ללכת, אבל מה שאני רוצה לתת טיפ, חבר'ה, אתם נוסעים חצי שעה, שעה צפונית לניו יורק, וכמות הטבע שאתם רואים פה אין בכל מדינת ישראל. אמרתי לחבר שלי שעץ כמו שיש לי מחוץ לבית, שאני יורד לזרוק את הזבל, אין בכל מדינת ישראל, כי הטבע פה הוא עצום בטירוף. כמות המים וכמות החיים וכמות הצמחייה, ועכשיו מתחילה פה גם משלכת, העצים מתחילים להיות אדומים. אז חבר'ה, זה לא פופולרי, זה לא מקום שכותבים עליו ספרים, אבל... אתה יודע, שאלתי פה חבר איפה אני יכול לטייל, והוא נתן לי איזה שם של שמורה שנמצאת 20 דקות מפה. עכשיו, א', הגודל, אתה מבין, זה שמורה, יש בה, אני יכול, אתה יודע, 5 שנים לנסוע לשם כל וויקנד, ולמצוא מקום לטייל שעוד לא הייתי עוד פעם קודמת, היא ענקית בגודלה, ויש בה 4 אגמים ומלא מפלים, ואינסוף שבילי אופניים ושבילי הליכה, ובאמת, אני לא יודע אפילו להגיד את הגודל שלה, אבל הדבר הכי מדהים, שאתה לבד שם, בישראל, אתה קצת יוצא לטייל שיש ירוק, ואתה רק מהפקקים להיכנס
ולצאת,
הנשמה שלך יוצאת, פה אתה בא, ואתה לבד פחות או יותר, יש לך שקט אינסופי, וזה לא מקום תיירותי, והוא יחסית נגיש, הרבה אנשים מגיעים לניו יורק מלא, אבל פשוט קחו את האוטו, תזכרו אותו, תיסעו 20 דקות, חצי שעה, שעה צפונה, כמות הטבע שיש פה היא, 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 היא פשוט בלתי נתפסת, אז כולכם מוזמנים, מוכנים לפנות אליי בפרטי, אני אתן טיפים.
רק לא לשכוח לחזור הביתה בסוף, לא יודע, דיברנו על זה לפני, שאני בחול, אני תמיד בסוף, זה גורם לי... להתגעגע לחום ואהבה של עם ישראל, עם כל המגרעות שקיימות. אגב, גילת, שכחתי דבר אחד ברשותך, יש לנו אורח מיוחד היום, יכול להיות שפגשתי אגב בחול אורח שנביא לפודקאסט, אבל היום הבן שלי נמצא איתנו פה באולפן, ורציתי, דיברנו על מניות עם שווי שוק קטן, אז הוא גם רצה להביא המלצה משלו, לסדרה של החופש לילדים, למי שרוצה, סדרה שבכאן 11, נקראת לבד בבית, נכון יונתן? סדרה שהוא רואה בשקיקה, ונכון גם סדרת שקשוקה, אם יש ילדים שמאזינים לנו, הורים שלהם שרוצים לשים את הילדים קצת מול המסך, אלה המלצות של יונתן להיום, אז...
יאללה חבר'ה.
טלוויזיה חינוכית, כן.
תודה יואב ונתן על ההמלצות, ושיהיה חג שמח לכולם, וחתימה טובה, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא ונקליט עוד פרק, אני מקווה שהסאונד היה מספיק טוב, יאללה, ביי ביי.
ביי.